האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פודליטיקה, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית, עם רוני גל.
היום מתארח בפודליטיקה, האיש בא למשרד יחסי הציבור הכי גדול בישראל, רני רב, מה שלומך?
שלומי מצוין, כיף להיות באוניברסיטה המדהימה הזאת, שאני זוכר את היום שעוד אוריאל רייכמן טייל פה. זה היה נורא, הכל היה שדות מלאי עשבים וצריפים שעוד נשארו מתקופת הנונמם, והאיגלו שהפך לאודיטוריום איפצ'ר, ולראות את האוניברסיטה המדהימה הזאת שאוריאל הקים, זה פשוט וואו.
נכון. אז לפני שנתחיל לשחק משחק קצר, ותגיד את הדבר הראשון שעולה לך לראש. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה קם בבוקר?
קורא את העיתון.
מה הספר האחרון שקראת?
אז אני לא קורא ספרים, אני קורא עיתונים, אני קורא כתבות, אני קורא אינטרנט. הספר האחרון שקראתי הוא לפני המון המון שנים, הזמן הצהוב של גרוסמן, ספר ששינה את חיי.
מה הייתה העבודה הראשונה שלך?
הייתי מנהל חנות הציצים בשקם, בגבעתיים, בגיל 14, והמשכתי לנהל אחר כך את כל הרשת הזאת הרבה שנים, אחרי זה הייתי סגן מנהל בקרביץ.
מה?
זה
מה?
היה עד גיל 18. בגיל 18, לפני צבא, הייתי מלצר אקסטרה בהילטון. וכל יום חזרתי במונית הביתה, כי רק מהטיפים הרווחתי מלא כסף.
מה מאכל אהוב עליך? ואני כבר, מתחקיר שעשיתי, הבנתי שאתה אוכל גם קובה.
אני חולה על קובה, נכון? אני חולה על אוכל מזרחי. אמא שלי טוענת שאני אשכנזי בטעות, אני מזרחי באמת בכל דבר. סביך זה המנה הכי אהובה עליי. כל הקובות למיניהם, כל דבר שיש בו.
אתה יודע מי סיפר לי על הקובה?
מי?
הוא היה אז בגלץ. שהוא סיפר לי, אבל עכשיו הוא כתב הכנסת של ישראל היום, אילי זיבלברג אם אתה...
סבבה, אני ידוע בחיבה שלי לאוכל מזרחי, הכי אותנטי שיש, הכי משמח אותי. בוא נאמר ככה, תזמין אותי למסעדה עם 4 כוכבי משלן, ותזמין אותי למסעדה של מאמה כזאת, טובה כזאת, אני הולך איתך לשם ולא למסעדה.
חד משמעית. אפליקציה בטלפון שאתה משתמש בה הכי הרבה.
וואטסאפ.
אם לא היית בתחום היחץ, מה היית עושה?
עורך דין, אבל... הגננת, צילה, שמאוד אהבתי אותה, היא תמיד אמרה שרני יהיה עורך דין, אבל היא לא שמה לב, כי אז, לפני כל כך הרבה שנים, לא הבינו מה זה דיסלקציה. והיא לא שמה לב שבגלל דיסלקציה אני לא יכולה ללמוד משפטים. אוריאל רייכמן תמיד אומר לי, בוא, תעשה את זה עכשיו. אז אני מעדיף להישאר באגודת הידידים של האוניברסיטה. אבל אני חושב שאני עוסק היום, אני עורך דין בנושא התקשורת. זאת אומרת, אני לא עורך דין בהשכלתי, אני לא חבר לשכה, אני לא עורך דין בכלל. אין לי אפילו תעודת בגרות, אבל הדבר הכי חשוב לאשתי, אילה ולי, זה לדחוף כמה שיותר ללמוד.
ללימודים, כן.
ואחד הדברים שהוא מהותי זה שאני באמת עורך דין ביום יום, כי לתקן משהו בתקשורת זה מיידי.
נכון.
עד בית משפט עליון לערעור זה 10 שנים. אז עורכי הדין עושים עבודה מדהימה, אנחנו במרכאות כפולות, עורכי דין מול התקשורת,
כן.
ברגעים ספציפיים. ברגעים אחרים כן. אנחנו אנשי תקשורת, יחסי ציבור, ברגעים אנחנו דוברים וברגעים אנחנו משפטנים, אבל משפטנים כמובן לא בהשכלה, אבל מול,
כן.
מול המערכת שצריך לפתור עניינים כמה שיותר מהר.
נמשיך לשאלה הבאה, מקום אהוב בארץ?
כל המדינה הזאת.
האדם שהכי השפיע עליך?
אמא שלי.
סדרת טלוויזיה שאתה צופה בה עכשיו?
לא צופה.
דבר אחד שאנשים לא יודעים עליך?
יודעים עליי הכל, אני... הכל פתוח.
ספר פתוח?
כן. טוב, אז... אני רוצה בעידן ה... אבל מגיל 13 אני חי את החיים שלי, ואני לא מסתיר שום דבר.
אז עכשיו נתחיל קצת יותר להיכנס לשאלות קצת יותר עמוקות, וגם כשצפיתי בכל מיני רעיונות שלך בפודקאסטים וזה, לפעמים הרבה, כאילו, הטון עלה לפעמים וזה, בוא נראה עכשיו איך יהיה לנו.
תלוי מה תשאלי,
אתה יודעת. אתה לא מבטיח. אז איך בעצם התחלת את כל העולם הזה? כאילו, איך הגעת לעולם היח"צ?
תראי, בגיל 13, 14, 15, הייתי נוסע לכנסת פעם בשבוע, יוצא מהבית שלי ברמת גן, קו 34, תחנה מרכזית, עולה על קו 400. שם אני פוגש את בינה ברזל, הכתבת הראשית של ידיעות אחרונות. היא נפטרה לפני שנתיים מהקורונה, בעלה פרופסור ברזל היה דיקן הפקולטה לספרות של בר אילן, גם הוא נפטר שנה אחרי, אפטר 90, והיינו נפגשים ונוסעים לכנסת, וככה למדתי על הפוליטיקה הישראלית. בחזרה, חזרנו כבר עם הנהג, ויחד עם שלמה אליהו, שלימים נהייתי הדובר שלו, אבל זה קרה ככה בשנים האלה. בצבא, אני הלכתי למסלול קרבי, לנונמם, הצלחתי בטירונות, זה 7 חודשים, טירונות שהייתה אז בפלמחים, ואחרי זה התחיל השלמה חילית, כאן בבסיס נונמן בהרצליה, שהיום זה רייכמן.
כן.
אני לא דיווחתי וניסיתי להעלים את זה שאני דיסלקטי. בדיסלקטיה את לא מזהה מטוסים. הם עלו על זה אחרי פעם, פעמיים, שלוש, ולצורך העניין הודחתי מהעניין הזה. והגעתי לבאס ה-18, באס ה-18 זה בסיס ענק שיש בו 4 אלופי משנה, אבל באס ה-18 נותנת שירותים ל-180 יחידת המחשב, לבמצא אז היה הבן של ראש הממשלה יצחק שמיר, טייס יאיר, יאיר שמיר לימים שר בממשלה, היה לנו גם את במצא, מפה 180, ובאס ה-18 זה המחסנים האוטומטיים. נכנסתי אז למפקד הבסיס, ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להיות כאן אחראי על היחסי ציבור, על החינוך. אמר לי, תשמע, אני אלוף משנה אמנם, והתחלתי במסלול רס"ב. אז ראיתי פה הכל, כולם באים מנסים, אף אחד לא מצליח. אתה רוצה, תנסה גם אתה. כמובן, בנוסף לתפקידי. וכך היה, אחרי כמה חודשים כבר היה לי משרד, היה תקציב, וכל המדינה הגיעה לבאס ה-18. לא היה אחד שלא הגיע לבאס ה-18.
ושם גם השגת את הקשרים שלך?
ולפני זה, המדינה הלכה לבסיסים של הטייסים. היא לא באה, לא הזמינו אותם אולי. אבל הגיעה אלינו מפרופסור ישעיהו ליבוביץ' ועד אהוד אולמרט, ומי אורן אמיר, זה שמות של העבר, אבל כל המדינה הגיעה לבאס ה-18. באמת כל המדינה. הוצאנו עיתון בבסיס, זה היה בקלחת אחת. באמת, עשינו שם דברים מדהימים. הדבר הכי חשוב שעשינו, לקחתי בחור צעיר בשם ליעד ויינשטיין, שהוא אחד מעורכי הדין החשובים ביותר של מדינת ישראל בתחום הפטנטים. אבל אז הוא היה חייל ביחידת 180, ופתרתי אותו משמירות, ובתמורה לזה הוא כל יום משעה 6 עד 10 בלילה לימד את כל באס ה-18 אנגלית, אחר כך אז לקחתי עוד בן אדם מ-180 מלימד מתמטיקה, אנחנו ניגשנו לבגרויות כל שנה כ-1,000 אנשים. לי אין בגרות, אבל יש לי בגרות חסרה מה שנקרא, אבל שם כולם הגישו, ועד היום, לא משנה לאן אני הולך בארץ, תמיד יהיה בן אדם שאומר רני, אני מבאס ה-18 ובזכותך יש לי בגרות. אותו ליעד ויינשטיין באמת הפך לעורך דין מאוד מאוד חשוב ומאוד ידוע, והצלחה גדולה עבורו, ובאמת זה, אבל זה אחד הדברים החשובים שעשינו. דבר נוסף, שהייתי מאוד צעיר, עד היום זה לא מקובל, דפקתי בדלת לאלוף אביו בנון, מפקד חיל האוויר, שנחשב אז באמת הירואי ברמות שאין לתאר, ואמרתי לו, איך זה ייתכן שלנו אין את אוניברסיטת בר אילן בבסיס? למה רק בבחאות הגדולות? ואחרי שבוע כבר נפתחה את האוניברסיטה של בר אילן, ואנשים התחילו ללמוד. וזה היה מדהים באמת, ואחרי שסיימתי, החלטתי שאני לא רוצה לעסוק בעבודות מיידיות כמו מלצרות וכאלה, כי עשיתי את הכל אחר הצהריים, תמיד אחרי בית ספר. הורים שלי רצו להרוג אותי על זה, אבל לא משנה. ומיד אחרי זה החלטתי שאחרי צבא אני רוצה לעשות כבר להתחיל קריירה. ובאמת ככה התחלתי, באתי לפגישה בדן פנורמה, שהיה לפני זה היסטוריה לרום והיד מלונות שנפלו, והכרתי שם אדם בשם חיים שקדי, והוא אמר לי, תראה, אנחנו לא צריכים עכשיו יחסי ציבור, לא כלום, אנחנו הולכים להיות מלון לקבוצות, ואתה יכול, יש לנו הצעה להיות בלבוי, מלצרים.
אז קיבלת לו.
אז אמרתי לו, תודה רבה, אבל עשיתי את זה בצעירותי, ואין לי עניין לעשות את זה יותר. וכבר הייתי במסע ומתן באילת לאיזשהו משהו, נסעתי אז לחברה שלי בארצות הברית, חזרתי, הטלפון צלצל אותו חיים שקדי, ואמרתי, תראה, התחילה אינטיפאדה, ואנחנו משנים את האסטרטגיה של המלון, הוא הולך להיות מלון FIT, FIT זה מלון לבודדים, זאת אומרת שאנשים לאו דווקא קבוצות, הוא יעבוד הרבה עם ישראלים, והייתי שמח לראות אותך עוד פעם, ובאתי אליו, ואז הוא אמר לי, תראה, אני רק המשנה למנכ״ל, אבל יש פה מנכ״ל, קוראים לו ויקטור ססון, אז צריך לדבר גם איתו, דיברתי איתו, ומאותו רגע נכנסתי לתפקיד, חבר הנהלה של דן פנורמה, עד היום אין אנשים בגיל 22, חברי הנהלה, שלא גמרו אז תדמור, או קורנל, או אוניברסיטה, או כל מיני דברים אחרים במלונאות, ו... אחרי 7 חודשים, המלון הזה, שהוא היה מלון מקולל, הוא היה מלון אסטורי, ההייאט לרום, הכל נכשל. הוא הפך למלון הכי 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 תקשורתי במדינת ישראל, by far, והוא הפך למלון רווחי, ומיד אחרי זה, עמי פדרמן פגש אותי והציע לי להיות דובר מלונות דן, ואחרי זה מיקי פדרמן, גלגל, שהוא בעל השליטה הגדול במלונות דן, המשכתי איתו, ואני כבר 40 שנה דובר משפחת פדרמן ומלונות דן.
ותגיד...
וככה היה.
ואתה באמת נורא מצליח, ויש מחירים שאתה משלם, אז מה המחיר שאתה משלם?
לא משלם מחיר.
לא מעניין, אתה נגיד טוקבקים, דברים שכותבים.
Who cares? קודם כל...
אתה לא נפגע?
ממש לא. ממי? אני נפגע רק מאשתי, מי יכולה להעיר לי איזה הערה, פעם במיליארד שנה, יכול להיות. אבל אף אחד אחר לא...
אין, אתה מזל שור.
אף אחד לא יכול, זה לא מעניין אותי. אני תמיד עשיתי מגיל 13 את מה שאני רוצה, אמרתי מה שאני רוצה, נלחמתי על מה שאני רוצה. גם בבסיס הטירונות של נונמם, שהיה בסיס קרבי, נכנסתי למפקד הבסיס, ואמרתי לו, אדוני, ולא נכנסים למפקד בסיס, אין לי דרגה אפילו, בטח לא בחיל אוויר. אמרתי לו, אדוני, אם לא תעשה פה סדר, כי כל המקים ירדו על בחור אחד, שירטיב בלילה. ואמרתי לו, אם אתה לא תעשה פה סדר, אני אעשה פה סדר. והוא מיד טיפל בזה, ואנשים הותחו. והכל עבר בשלום.
כמו שצריך.
אז גם מגיל הכי צעיר, בגיל 13, אני הגשתי שאילתה נגד הבית ספר שלי לכנסת, כי המורה לתלמוד נכנס אחרי חצי שנה ואמר, מי היום כולם חייבים לשים כיפה. ואז נכנס מנהל בית הספר, אלי מנצור, שהיה חבר בתנועה הדמוקרטית לשינוי, ואני הייתי הילד הראשון בתנועה הדמוקרטית לשינוי, ואמר, רק שר החינוך וכבודו בעצמו ישנה את דעתי. כולם חייבים לשים כיפה. נכנסתי אז למזכירות בית ספר, אז לא היו טלפונים.
כן.
המזכירה הייתה רחל ברנד, שהייתה חברה שלי. הרמתי טלפון לכנסת, למרדכי ורשובסקי, והוא הגיש שאילתה מיידית, ושר החינוך, הסגן ראש הממשלה...
יש לך זיכרון טוב.
בינתיים, סגן ראש הממשלה, זבולון המר, אמר מעל בימת הכנסת שהוא מעדיף שהילד ילמד תלמוד בלי כיפה, מאשר לא ילמד כי מחייבים אותו. ואז המורה אמר, אני צריך ללכת לרב שלי, ואז אמרתי לו, חבל שתלך לרב שלך, כי אני אלך לרב גורן, אז חבל, כי אני מגיש 13 בקשר באמת עם כל האנשים במדינה, והוא אחר כך נכנס, הוא אמר, אני אדם דתי, אנחנו מדברים בספר תורה, אני מבקש לכבד, ברור לך שאני הייתי היחידי עם כיפה עד סוף השנה, נכון? אף אחד אחר לא שם כיפה, אבל אחרי זה בית ספר הדיח אותי, בסוף השנה, ואמא שלי הייתה צריכה לבוא ולחתום, שאני אתנהג בסדר.
ואיזה נגיד פדיחה הייתה לך נגיד בנושא יחד, כי אתה נורא מצליח, אז יש לך איזשהו מקרה ש...
תראי, אין יום שאתה לא טועה, מי שלא עושה לא טועה, ומי שטועה ולא יודע להכיר בטעות זה בעיה קשה, אבל אנחנו כל יום גם עושים הרבה וגם לפעמים טועים וזה בסדר.
יש הקשרים שלך עזרו לך בחיים האישיים שלך?
באישיים לא בכלל, אבל...
למה? מספיק שאתה רוצה, לא יודעת מה, לבטל, לא יודעת, תור בסופר, בקופת חולים,
תבר. קודם כל, אני בחיים שלי לא משתמש לעצמי בדברים. אני כן משתמש לברייטי, שאני בהנהלה שלהם, אני כן משתמש הרבה באגודה הלאומית לילדים אוטיסטים, ששם אני כבר... 40 שנה מלאה רבין שהביאה אותי לשם, ואני באמת ממשיך את הגחלת שלה. היום יש לנו יושב ראש מדהים צעיר מהייטק, גדי ויינרי, ויש לנו מנכ״ל מדהים, אבל זה אלפי עובדים. כן. אנחנו, אילה ואני, נותנים מלגה כל שנה לחמש עובדים מצטיינים על שמה של לאה רבין. ואני מפעיל קשר שאני יכול רק לטובת הילדים האוטיסטים, או לטובת ורייטי, או לטובת בתי החולים שאני בהנהלה שלהם, או במוסדות התרבות שאני בהנהלה שלהם. לעצמי, ברוך השם, מאז שאני ילד, תמיד עבדתי והרווחתי, ולא הייתי צריך טובה מאף אחד.
יצחק רבין, יש פה גם את שעברנו פה.
את האנדרטה.
נכון. היית קרוב אליו.
הייתי מאוד קרוב לשניהם, היא הייתה החברה הכי קרובה שלי.
איזה הצעה אתה זוכר שהוא נתן לך או שאתה נתת לו?
קודם כל, כל יום שישי, שהוא היה ראש ממשלה, משעה 6-8, זה רק אני והוא בחדר, בבית, ברמת אביב, ברחוב הרב אשי, להרבי נכנסת, נותנת עוגה, חוזרת ב-8, מביאה עוד עוגה. אני רואה את הטלוויזיה, איתם את החדשות עד 8:30, ויוצא הביתה כבר לרועי ואילה אשתי. אחד הדברים הגדולים שנעשו, זה היה למנות את אליזה גורן לדוברת ראש הממשלה, ועד היום אני חושב שהיא הדוברת המוכשרת ביותר, שהייתה עבר לראש ממשלה בישראל. אני חושב שאחד הדברים החשובים שעשיתי, זה לשכנע אותו שרפול לא יבוא לממשלה שלו ולא יצביע להסכמי אוסלו. לעומת זאת, גונן סגב כן יעשה את זה, היום אני מאחל שגון סגב יישאר בכלא כל החיים, כי הוא בגד בנו עם איראן, אבל אז הוא היה יפה הבלורית והשחרם, רופא, מיטל עדשים, בחור מהמם, ושכנעתי אותו לבוא, והחתימה היה אצלנו בבית, הוא הפך לשר האנרגיה, אבל הוא הביא את התמיכה היהודית לאוסלו, כי יצחק רבין לא היה מוכן לחתום על אוסלו, אם לא יהיה רוב יהודי. וכך היה, ואני מאוד שמח על הסכמי אוסלו, כי הסכמי אוסלו הם הגחלת לכך שלא היה לנו 7 באוקטובר בכפר סבא לפני 20 שנה, ולא היה לנו 7 באוקטובר בפתח תקווה לפני 30 שנה. לצערי הרב, אנחנו הגענו ל-7 באוקטובר המומים ועם קביעות על הידיים על כולנו, כי כולנו אשמים מה קרה כאן ב-7 באוקטובר, אבל חלקנו הגדול, עם ישראל לקח אחריות, ויש אנשים שעדיין לא לקחו את האחריות.
אנחנו נדבר על השבעה באוקטובר.
ולצערי הרב, יצחק רבין לימד את כולם מה זה לקחת אחריות, כי בפרשת נחשון וקסמן, הוא היה צריך לבוא אלינו לארוחת ערב, הוא התקשר ב-6, הוא אמר, אנחנו לא נוכל לבוא, תפתחו טלוויזיה, תבינו למה, אנחנו נחסות מסיבת עיתונאים בנושא החייל החטוף. אין דרס איזה היסטורי, אבל לצערי הרב, המנהיגים של היום, לא למדו לקחת אחריות, וזה כואב לי מאוד מאוד מאוד, אבל אני יודע שהייתי איתו בשלוש שנים לפני הרצח, כל יום שישי קבוע, ועשינו הרבה מאוד שינויים למען עם ישראל. זאת אומרת, אני לא עשיתי, אני בסך הכל האדם שהמליץ, ואני תמיד עד היום נוהג להמליץ ללקוח, הוא מחליט, אנחנו מבצעים.
איזה לקוח אתה רוצה שיהיה לך ועוד לא...
אף פעם לא חשבתי על זה.
באמת?
אף פעם.
טוב, אז רציתי לגעת ב-7 באוקטובר, קצת פוליטיקה בהמשך, אבל אם כבר נגעת, אז אני אגע גם, מאי גולן. מה יש לך איתה?
מאי פלורה בדרה גולן היא בעיניי הזיהום הגדול ביותר שקרה בחברה הישראלית, וזה לא היה אמור להיות ככה, כי היא באה ממקום הכי נמוך בארץ, נכון. וקיוויתי שאישה שבאה מהמקום הכי נמוך בארץ, תשמש דוגמה למיליוני ישראלים על דרך ארץ, על נועם הליכות, על
נגיד,
על לדאוג לזולת.
אתה אומר אבל דרך ארץ ונועם הליכות, אבל גם נגיד, אתה אמרת עליה שהיא צריכה אשפוז בכפייה, ואז היא טבעה אותך על זה, וגם בפרוטוקול בבית משפט, השופט אמר לך שכאילו הוא נזף בך על זה.
ממש שקר וכזב, הוא לא נזף לי.
ובכל זאת,
מאיפה את מביאה
את זה? והשבוע... מתחקיר שעשיתי ודיברתי עם אנשים.
אבל התחקיר שעשית הוא שגוי, הוא פייק, כי זה לא היה ולא נברא.
ובכל מקרה, גם השבוע אתה כתבת עליה שהיא עדיין שוב בתפייה.
אני באמת חושב ככה. כי אני חושב ששרה בממשלה, היא אמרה לשופט, כבוד השופט, הוא אמר שאני צריכה אשפוז בכפייה. אז קודם כל, להזכיר איך, אשפוז בכפייה זה באחריות הפסיכיאטר המחוזי של אותו עיר. אוקיי? הוא יכול להשפז אותך בכפייה אם יש לך סכנה לציבור.
נכון, והשופט אמר שאתה לא פסיכיאטר.
סבא, לא יודע מה הוא אמר, אבל אם את קוראת את זה, זה בסדר. עדיין זכותי כאזרח לומר ששרה בממשלה, שעולה על דוכן הכנסת, וצורחת קוקוריקו 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 לחברת כנסת אחרת, היא חייבת אשפוז בכפייה, כי זה לא החינוך שאני רוצה לתת לנכדים שלי, ולא רוצה לתת לעם ישראל. ועם כל הכבוד, גם אמרתי את זה לשופט, כבוד השופט, מה נראה לך? ששרה בממשלה עולה לדוכן הכנסת, וצועקת קוקוריקו קוקוריקו קוקוריקו, היא נורמלית? אז התשובה היא לא. נקודה, על פי דעתי, אני לא פסיכיאטר, אני לא אמור להיות פסיכיאטר, אני אדם מן היישוב, בעיניי שרה שצורחת מעל דוכן הכנסת, קוקוריקו, 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 כמו בשוק בדמשק, עד כאן.
אז התביעה לא מעניינת אותך.
היא מאוד מעניינת אותי, עובדה שאני בא ועומד על זכותי.
אז למה אתה חוזר על זה שבו
ציידת? בוודאי שאני חוזר על זה, כי אין יום שהיא לא עושה דברים יותר גרועים. את ראית מה היא צרכה עכשיו על השמאלנים, איך היא דיברה על השמאלנים? היא אמרה שהיא קיללה אותם ברמות קשות.
אתה מגדיר את עצמך כאיש ימין.
אני אדם מהימין בוודאי.
אבל לרוב הביקורות שיש לך הם לאנשי ימין.
כי מה שקרה הוא שאנשי הימין של פעם, מנחם בגין, אריאל שרון, יצחק שמיר, את יודעת, בשבוע שעבר ביקרנו אבלים חברה קרובה. לא ידעתי שאבא שלה היה יגאל כהן. יגאל כהן היה חבר כנסת שנפטר מדום לב בגיל 60. על שמו היישוב צור יגאל. ואיך נודע לי בנו, והיה אלבום תמונות כמו שיש בכל שבעה.
כן.
ופתאום אני רואה אנשים מדהימים, שהיו חלקם חברים מאוד קרובים שלי, כמו מנחם סבידור, יושב ראש הכנסת, כמו גדעון פת, כמו ראש הממשלה אהוד אולמרט, שהיה ראש ממשלה לתפארת מדינת ישראל,
כן,
ובזכותו אין קור, קור בדמשק. ראיתי שם אנשים מדהימים, ושאני מסתכל היום על חלק מאנשי הימין, שהם מובילים את הכנסת הזאת, אני מתבייש. אדם מהימין כמו רוטמן, אוקיי, שלא עשה כאן צבא, הוא עשה פה 3 חודשים, הוא לא ראוי להיות יושב ראש ועדת חוקה. אדם כמו סמוטריץ' שעשה צבא 3 חודשים, ותוך כדי גם למד משפטים, לא ראוי להיות כאן שר הביטחון,
סמוטריץ',
או שר אוצר, רק רגע. לכן זה מפריע לי, ובעיניי זה נורא. אני ימין, תמיד יישאר ימין, בנושאים ספציפיים, כמו הגנה על בית המשפט, הגנה על הצדק והגנה על החוקה, את יכולה לקרוא לי מה שאת רוצה, אני ימין מרכז, ואני לא מוכן שינגעו בבית המשפט העליון, אבל שני האנשים האלה, סמוטריץ' ורוטמן, שמעבירים חוקים מזעזעים במדינת ישראל, זה מזעזע.
אתה לא מברך את סמוטריץ' שמקדם את תוכנית ה-180 חוות ביהודה ושומרון? בתור איש ימין?
במקרה הזה אין לי בעיה, לא אמרתי על זה מילה, אבל אני חושב ששר אוצר במדינת ישראל נתן יד במהלך המלחמה להעביר 6 מיליארד שקל לאנשים שלא עשו כאן צבא, שאנשים שלא עושים כאן שירות לאומי, אנשים שלא תורמים מילה למדינה הזאת, במקום לתת לפצועי צהל, לכל המילואינים המדהימים מיהודה ושומרון ומכל הארץ שהיו 2 שנים במלחמה הזאת, ולכל אחד לתת מענק של 100,000 שקל שיוכלו לפתוח את החיים מחדש, או את הפיצריה מחדש, או את הבר מחדש, או את החנות מחדש, הוא נתן 6 מיליארד שקל, על זה אין מחילה, לא לו ולא לראש הממשלה שנתן לו את היד לדבר הזה.
נשמשת בעד בנט.
כי מי שנתן, אני לא אגיד לך למי אני בעד, אני חושב שבנט אדם נהדר, גדי אדם נהדר, יאיר אדם נהדר, ליברמן אדם נהדר, יש אנשים מדהימים גם בליכוד, וגם יצטרכו לעשות מהפכה בכל החברי כנסת שהם שלחו מהצילות הדתית. מי שהם שלחו היום לא ראוי להיות חבר כנסת. הם צריכים להביא את כל הגיבורים שנלחמו בשבילנו. סמוטריץ' לא יכול להיות חבר כנסת. רוטמן לא יכול להיות שם. זה מיעוט שמשתלט פה על המדינה, ואסור לתת להם יד.
אתה בעד הימין על מלא? ממשלת ימין על מלא?
אני בעד על אנשים שיעשו את המדינה שלי נכונה. ימין על מלא הוכח כאסון למדינת ישראל.
למה אסון אבל?
כי ימין על מלא ניזון מכמעט 20 חברי כנסת, שמבחינתי אין להם זכות להיות חברי כנסת. הם לא היו בצבא, הם לא למדו ליבה, הם לא עשו שירות לאומי, הם רק לוקחים את הכסף של משלמי המיסים. אז למה הם צריכים להצביע בשבילך ובשבילי, אולי תסבירי לי? ולמה הם משנים חוקים? יש לממשלה הזאת רוב חוקי, אבל לא מוסרי.
אז מבחינתך, חבר כנסת שעשה צבא הוא ראוי. כאילו מי שלא עשה צבא...
לא יכול להיות בכנסת, סליחה. גם לא להיות, בטח לא שר בממשלה.
היום יש לך למי להצביע?
בוודאי, אני חושב שבבחירות הקרובות יהיו לאנשי האור, שזה רוב מדינת ישראל, הרבה אופציות למי להצביע. אני למשל נגד איחוד במפלגות, אני חושב שכל אחד צריך להצביע למי שהוא מאמין בו, ובסוף מי שיקבל מנדט אחד יותר ירכיב את הממשלה.
אז...
אני חושב שמה שקרה כאן במדינה, בזכות אותו רוטמן, כן, בלשון סגינאור או סמוטריץ' או ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שהחוק הפך לאופציה, לא לחובה. זאת אומרת, מתאים לי, אני אשתמש בחוק, ולא מתאים לי, עובדה. פתאום כולם מראים לבית המשפט העליון, כי הוא פסק לטובת ראש המוסד. אתמול גידפתם אותו. עומדת פרופסור איינורן, שזו האישה הכי נוראית לשלטון החוק בישראל, שיצאה נגד בית המשפט, קיללה אותה ממש, עומדת וטוענת מולם, מי שמח שהבן שלך ברח מפה ועבר לסרביה ולא מגיע לכאן. היא פרסמה אתמול פוסט, לתשומת לב, הבן שלי עבר חקירה בסרביה, וזה לא נכון שהוא ברח, אז כתבתי לה, את שקרנית. הרי הנה ההוכחה שמדינת ישראל הודיעה ברשומות שהוא לא מגיע לפה. ונקודה. אז אישה כזאת לא יכולה להיות בוועדה לבחירים, היא לא יכולה להיות בשום מקום, ובטח לא לעמוד מול בית המשפט העליון. לצערי הרב, בית המשפט העליון פסק מה שפסק, וברגע שבית משפט העליון פוסק, אנחנו מצדים. אבל עדיין הוא לא פסק ברוב, הוא פסק ברוב 2-1.
כן.
אני חושב שהוועדה הזאת, עצם העובדה שהיא חותמת גומי, אוקיי? שהנשיא שלה פוסל את ראש המוסד מלהיות ראש המוסד, ועדיין הם מצביעים בעל, זה מראה שהם עובדים אצל בנימין נתניהו. זה דבר שאנחנו לא יכולים לשאת, ולא יכולים לחבק, ולא יכולים לקבל בכלל.
ונתניהו, אחרי השבעה באוקטובר, אסון גדול וזה, ואחרי השבעה באוקטובר, יהיו הישגים שהוא הביא. אם זה הביפרים, נסראללה, צירפי הדפי,
הוא הביא את הביפרים. הביפרים היו עוד לפניו, מה הקשר?
למה לפניו?
הוא יכל להפעיל אותם בזמן אחר, הוא הפעיל אותם ברגע האחרון, כי לא הייתה לו ברירה.
מהשבעה באוקטובר הוא התחיל להילחם עם הסובבים אותנו, מה שהוא לא עשה כל כך לפני.
אני, צר לי לומר לך, אני חושב שבנימין נתניהו הוא דווקא האכזבה הכי גדולה בתחום הביטחוני, כי עם כל הכבוד הוא הפך כאילו להיות מר ביטחון. הוא דיבר על הניצחון המוחלט. איפה הניצחון המוחלט בלבנון בדיוק? איפה הניצחון המוחלט באיראן בדיוק? בוקרף על מישמיש. זה מה שקרה. והמאמינים שלו מאמינים שהוא עדיין מר ביטחון. בושה.
אז
בושה
לא, לא מגיע לו להיות ראש ממשלה?
בשום פנים ואופן, הוא היה צריך להתפטר.
בגלל השבעה באוקטובר?
בגלל השבעה באוקטובר. יצחק רבין היה הולך הביתה מיד.
ואת ההישגים, אבל אתה לא זוקף לזכותו
אני
משהו?
אני זקפתי לזכותו. עד לראשון לספטמבר 23. אהבתי אותו, תמכתי בו, הצבעתי בשבילו, הוא היה חבר מאוד קרוב שלי, מאוד הרצתי אותו. אבל מראשון לספטמבר 23 ניתקתי איתו כל קשר מסיבה מאוד פשוטה. הוא יצא נגד בית המשפט העליון. הוא שכח שדודתו, השופטת נתניהו, הוא קידש אז בתקופתה את בית המשפט העליון. הוא לא נתן לגעת בבית המשפט העליון. אבל ראש ממשלה שרוצה לגעת בבתי המשפט בישראל, ובפרקליטות, וביועץ המשפטי לממשלה...
הפרדת רשויות אבל.
יש הפרדת רשויות קיימת ועוד איך. אבל הוא רוצה גם למחוק את זה. כי זה לא יתאים לו למשפט שלו. ולכן הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה.
פיצול היועמ"שית.
בעיניי זה טעות.
למה?
כי היועץ המשפטי לממשלה, עד היום, עשה את תפקידו נאמנה.
ואתה אמרת גם באחד הרעיונות שלך, שחברים שלך יכולים להיות בדעות שונות משלך.
ואני מכבד את זה מאוד. אתמול אכלנו ארוחת ערב עם חברה שהיא מצביעה לביבי, וחיבקתי אותה ואהבתי
אותה. אז למה הפסקת עם ביבי? כי אתה אומר, הפסקת
כי הוא ראש הממשלה. בוא.
אז כל עוד הוא לא פוליטיקאי, אתה יכול.
אתה לא יכול לתמוך בראש ממשלה ולאהוב אותו ולחבק אותו, שהוא רוצה למחוק פה את שלטון החוק במדינה ולהתייחס לחוק כאופציה.
אז אתה אומר שביבי רוצה דיקטטורה?
אני לא חושב שהוא רוצה דיקטטורה, אבל הוא רוצה שלטון יחיד. כמו ברמה שהיה בהונגריה, אוקיי? אבל בהונגריה העם החליט שהנשיא הדיקטטור הולך הביתה, אוקיי? וגם העם יחליט כאן בנובמבר שראש הממשלה יהיה מישהו אחר, הוא לא יהיה בנימין נתניהו.
אם דיברנו קצת על דיקטטורה ודמוקרטיה, אתה אמרת ברעיון לצינור, בדמוקרטיה מכבדים את הדמוקרטיה, אמנם זה היה בהקשר של אייל גולן וכל הפרשה סביבו, אבל... אני רוצה לקשר את זה דווקא לעניין מרדכי דוד. אז הוא עשה מעשה דמוקרטי, כאילו. צריך לכבד אותו.
אני חושב שעצם העובדה שבחורה כמוך, שלומדת תואר שני ברייכמן, שואלת את השאלה הזאת ולא מוסיפה הפושע או העבריין, זה כבר מראה כמה השלטון חלחל למוחך. אם היית עושה תחקיר, היית רואה שהוא עבריין, הוא פושע, זה נשים בצד. עבריין ופושע, הוא גם הודה בזה שהוא עבריין מורשע, אוקיי? בנוסף, האיש הזה לא עשה צבא. האיש הזה בא ומפריע לאנשים בחיים שלהם שהם לא פוליטיקאים. במקום ללכת לפוליטיקאים הביתה ולהפגין להם, כי אותם פוליטיקאים לא נתנו לילדים שלנו לחזור מעזה. הם רצו להשאיר אותם במנהרות. והפושע הנתעב הזה, מגיע לשרים לממשלה ויושב כמוך על ידם, ואת לא מוקיעה את זה, גם בשאלה שלך.
אותי הוא יכול לתבוע, אני לא יכולה להגיד מה שאני רוצה.
בוודאי שאת לא יכולה להגיד, כי מפני שבזכותך, כמנחה של הפוסטקאסט, היית צריכה לשאול אותי, איך נראה לך שפושע מורשע מתייצב במשרד של שר המשטרה במדינת ישראל? ואז הייתי אומר לך ששר המשטרה הוא פושע והוא פושע, ושניהם לא ראויים להיות בכלל בני אדם במדינת ישראל, כי הם לא מקבלים את החוק. זה הכל.
אז ברגע שהוא פושע, אז הוא לא כאילו זה לא מעשה דמוקרטי?
ברגע שהוא פושע, הוא פושע, זה לא קשור לדמוקרטיה.
נכון, אז
גם לפושע מגיע להיות במדינה דמוקרטית.
נכון, אז
אבל אם אתה פושע ובא לאנשים בארוחת הערב שלהם, עומד מעליהם, מאיים עליהם וצורח עליהם, זה פושע. נקודה.
נכון,
הוא לא אזרח רגיל, הוא פושע. זה ששרים ביזיוניים במדינת ישראל מעיזים להזמין אותו ללשכה שלהם, זה מוכיח שהם מושחתים והם בעד פושעים, נקודה.
אבל אני שאלתי על עצם המעשה. כאילו, שוב, אני לא יכולה...
המעשה הוא לא דמוקרטי, אני רוצה להסביר לך מה זה דמוקרטיה, בסדר? אולי את לא מבינה. דמוקרטיה זה לבוא ולהפגין מול המשרד שלי, ולצעוק רע נראה מה שרוצים, זה דמוקרטיה. אבל לבוא אליי, למסעדה שאני יושב בה, עם אשתי ועוד זוג חברים, ולאיים עליי ולצעוק עליי באמצע מסעדה, זה כבר לא דמוקרטיה. זה להפריע לאזרח בפרטיות שלו. אני לא נבחר ציבור. אם הייתי שר בממשלה, דמוקרטיה. אני אדם פרטי, נכון הוא שאני מביע דעה על כל דבר, וזכותו להביע מחאה נגדי, אין לי שום בעיה עם העניין הזה, ושזה יש לו פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, הוא גם יכול להפגין מולי, הכל בסדר. אבל להפריע לי ולאיים עליי, ראית את זה בווידאו מה שהוא עשה.
נכון.
ואחרי זה ללכת לנשיא בית המשפט העליון, שיש לו מספר על היד, ושראש הממשלה התקשר וביקש מאותו נשיא בית משפט העליון, אהרון ברק, לייצג את מדינת ישראל בהאג, לבוא ולהפגין, או להפגין מול ראש ממשלה אחר, שהיה רמטכ"ל הירואי, ומפקד סיירת מטכ"ל הירואי, אהוד ברק, ולהפגין, מי אתה בכלל? חתיכת פישרקה, שקרן רמאי, פושע עלוב. אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה. כי גם לא עשית פה צבא, ולא עשית שירות לאומי, ואתה חתיכת זבוב, שצריך עם ספרי, כמו שמקישים יתוש.
איפה הגבול אצל מרדכי נחצה?
ברגע שהוא בא לאיים על אנשים, אז אתה אומר...
שהם לא פוליטיקאים?
שהם לא פוליטיקאים. גם על פוליטיקאי אתה לא יכול לאיים, אתה יכול לצעוק עליו. אתה מושחת, בסדר, אתה לא... הכל בסדר, אתה לא יכול... אני חוסם. What is חוסם? מה קרה פה חוסם?
מישהו כמו מרדכי דוד, אתה יכול להיות חבר שלו?
אם הוא לא היה בהתנהגות כזאת, בוודאי, אבל באדם שמתנהג כזה, אני לא רוצה לראות אותו בסביבתי.
אתה אמרת גם
יש לי חברים, דרך אגב, מכל כן. הסוגים והאמינים. הכל, אבל לא פושעים. אוקיי, עכשיו, אם פושע, אין לי בעיה, אם הוא שילם את חובו לחברה, כן. אני אחבק אותו חזרה. כל עוד הוא לא אנס ולא רצח, אוקיי? מי שרצח או אנס, גם אחרי ששילם את חובו לחברה, לא ייכנס אליי לדין ודברים, אוקיי?
כן.
אבל אדם כמו אוקיי? שהוא פושע, מורשע, אין לי עניין בו. לפחות היה מתנצל על מעשיו, היה מחפר, היה הולך להתנדב באחד הכפרים של הילדים האוטיסטים שאנחנו מנהלים, בהתנדבות כמובן. היה עושה משהו למען החברה הישראלית. לא, הוא לא עושה את זה.
אתה אמרת שאתה לא רוצה שיקללו במדינה, נורא מפריע לך השפה נמוכה, אבל מה שאתה עושה אתה מחזיר כללות. כן. אז כאילו, לאן אנחנו מגיעים?
לאן אנחנו מגיעים? לדבר מאוד חשוב. המקלל יקולל. עם ישראל צריך להבין, מי שמקלל, אני אקלל אותו כפול 8.
אבל אתה רוצה שלא יקללו במדינה.
אני רוצה, ולכן, ברגע שאת מקללת, אני מקלל אותך, באותו רגע זה נגמר, כי את מפחדת כבר, ואת לא מקללת יותר. אין לי עניין, כי כשאת מקללת את רני רב, הוא יודע להתמודד. אבל כשאת מקללת את דינה, או סמירה, או סמי, או סוסו, או אלון, ואת מקללת אותם, הם נבלים ופוחדים, ואז הם מתאבדים. לכן, אני, המקלל יקולל פי 7. אם מישהו יכתוב לי בטוויטר כללה, הוא יקבל 7 כללות ואני אכתב את כל המשפחה שלו. רק עין תחת עין, שן תחת שן. כי מה שקרה כאן במדינה שלנו, בעידן של פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, ש-everyone is someone, אז everyone is someone זה נהדר, אבל everyone is someone יש על המקלדת, הוא יכול לקלל ולקלל את ההורים שלך ואת מי שהוא רוצה, it's not done. לא אצלי. ואז אני אקלל גם את אמא שלו, גם את אבא שלו ואת כולו. אוקיי? ככה זה יקרה.
יש לי שאלה. קצת לא קשורה.
בבקשה.
היית פעם בהופעה של עומר אדם?
בטח.
וואלה.
למה לא?
אתה יודע, יש את המתחרים הגדולים, עומר אדם ועל
גלן. מה הקשר? את יודעת שאם תסתכלי באינטרנט, תראי שברעיון שנתנה נעמי שמר לעיתון הארץ, הכותרת הייתה החברה הכי טובה של רני רב. אם תסתכלי על שושנה דמרי, ותבואי לבקר אצלנו בבית, תראי שעד היום יש את המתנות של שושנה דמרי הביאה, וכולל יפה ירקוני. אז אומרת הכי אהובה עליי על אילנית, והשירים של נעמי שמר הם נר לרגלי, ואהוד מנור, ועומר אדם, ואייל שאני חולה על השירים שלו, ועכשיו יש עוד זמר עכשיו שאני אומר לנהג, תפעיל אותו גם כן.
מי?
עוד דקה זה יחזור אליי.
אבל תגיד, יש לי ש...
אין אצלנו כזה דבר. מה זאת אומרת, אם אני עם אייל גולן הזמן, אני לא אשמע, אני לא הולך לעוד קונצרט.
לא, אני בעד.
אני הולך לכל קונצרט שיש דרך. ותגיד... אין קונצרט בתל אביב שאנחנו לא הולכים.
אבל כאילו, איך אתה מסביר את זה? שהוא לא מואשם, והנה, אנשים, אם הם מקשיבים לחוק, לא מואשם. אז למה עדיין אנשים כאילו, קבוצה יחסית גדולה?
במדינת ישראל יש אנשים שמטעמים, הייתי אומר, גזעניים, מאוד מתלהבים להאמין במשהו על מישהו שבעיניהם מסמל איזשהו סמל. בעיני אייל גולן מסמל סמל של הצלחה. אדם שאבא שלו נטש אותו, אמא שלו המדהימה גידלה אותו תוך כדי שהיא עובדת כסוערת בשירות בתי הסוהר. סבא וסבתא שלו גידלו אותו בחדר קטן ברחובות. ויצא מה שיצא, זמר אלוהי מדהים שממלא בין 7-8 קונצרטים ענקיים בפארק הירקון, שכל קונצרט זה 50,000, שאין לזה אח ורע במדינת ישראל. לא שלמה ארצי, ולא אילנית, ולא...
הוא עשה היסטוריה.
הוא עדיין עושה היסטוריה. גם השנה יהיו קונצרטים ענקיים, שאף אומן לא מתקרב לגודל הזה. ועדיין יש אנשים שלקחו סיפור, והתלעמו על הסיפור. אבל גם המתלוננת, כן? גם אם נלך לתאיסה, לא חלילה אמרה, שהוא עשה איתה משהו שהיא לא רצתה. היא גם אומרת, רצית.
נכון.
זה שיש סביבה, אני לא אחראי על הסביבה, הסביבה לא מעניינת אותי. זה שאבא שלו יצא השם, לא הכרתי את אבא שלו, הכרתי אותו פעם אחת, ראיתי אותו בקיסר, היה היי, ובזה זה הסתיים. זה שהיו בסביבתו אנשים רעים מאוד, על זה אין שאלה. וזה שהם נשפטו, מגיע להם. וזה שמישהו מעיז לגעת, באישה או בגבר, ללא אישור, מגיע לו שירדו לו את היד.
נכון.
בכלל לא שאלה, אוקיי? אבל אסור לשכוח, אייל גולן מעולם לא הואשם על ידי מדינת ישראל. ההפך הוא נכון. התיקים נסגרו כי הבינו שאנשים שיקרו. אבל יום יבוא, ואנשים גם יבקשו סליחה. אבל את יודעת, זה מאוד קטן.
אבל למה זה כל פעם, כאילו, הפרשה הזאת סביבו לא מפסיקה.
כי זה אייל גולן.
וזה כל פעם נסגר, ועוד הפעם.
אם הוא היה זמר שבקושי ממלא את צוותא, אז אותך זה לא היה מעניין, ואת עם ישראל זה לא היה מעניין. אבל אומן שקם ובונה אצטדיונים בפארק הירקון ו50,000 אנשים כל הופעה, כן, שאין לזה אח ורע במדינת ישראל מאז קום המדינה, אז טבעי הדבר שזה מרגיז כמה אנשים.
אני שנייה יעצור, אני רק אשאל אותם, אם במתקת הזה, אתה תביא במצלמות, תגידו, במצלמות הוא מכוון טוב כי הוא זז. זהו. זזת מפה, לא, אל תעזור, פשוט זזת מפה לפה, והמצלמה זה נורא...
אבל זה אוטומטית, לא?
לא, זה לא אוטומטית. עוד לא הגענו למצב שזה אוטומטי. אולי עוד מעט. טוב, יש לך, יש אנשים שלא תהיה מוכן לתת להם שירות?
בוודאי.
כמו?
פושעים, סוחרי סמים.
רפי קדושים, נגיד.
בשום פנים ואופן. בעיניי רפי קדושים זה דבר, תקלה בחברה הישראלית.
כן, רפי קדושי, מי שלא יודע, הוא יו"ר סניף הליכוד בהרצליה, והוא אמר לגבי הנער שנרצח, הוא אמר שלא התכוונו לדקור אותו, לא התכוונו
לרצוח אותו, התכוונו רק לדקור אותו. ואותו רפי קדושי מוזמן לכמה שרי ממשלה, גם הביתה, והם גם באים אליו הביתה. אני שואל אותך. אני שואל אותך כבחורה צעירה, שלומדת ברייכמן, אחת האוניברסיטאות הכי חשובות במדינת ישראל.
למה אחת הכי חשובה?
אני, את יודעת, הצניעות לא תזיק לאף אחד מאיתנו. חושה, יכולה באמת להבין שזה דבר מזעזע.
חד משמעית, ברור.
ורפי קדושים יכול להיות שהוא גם אדם מקסים ונעים הליכות, אין לי מושג, אני לא מכיר אותו אישית. אבל עצם העובדה שהוא גם אומר, הייתי בעבר פושע.
נכון, אבל הוא שילם את המחיר.
נכון, אבל עדיין, שהוא יושב בוועדת הכנסת, ליד...
על פי האמירה הזאת?
אומר כזה דבר, חייך.
אם הוא לא היה לו את האמירה הזאת, לא היה לך בעיה, כאילו.
לייצג אותו בשום אופן לא, אבל לכבד אותו כבן אדם, אולי.
אז איפה... מי נגיד פנה אליך ולא הסכמת?
נו, באמת, נראה לך שאני אגיד לך?
כן, נראה לי. לא תגיד, אתה אומר.
דיסקרטיות במקצוע שלי היא נר לרגליי. ולא פעם ולא פעם יצאתי נגד קולגות שלי לא שמרו את הסודיות והדיסקרטיות, ונכנסתי בהם הכי גדול, הכי חזק בעולם. כי את לא יכולה להיות הבעלים של החברה הגדולה בישראל, לייצג 180 חברות, ולתת לפלוני אלמוני מהמקצוע שלך לספר סודות של אנשים. זה לא יכול
ברור, ללכת. זה פוגע בך.
זה פוגע בי כחברה הגדולה בישראל, ופוגע במקצוע שלנו.
אם היית מנהל את הקמפיין של ביבי לבחירות, איך היית עושה את זה?
א', לא הייתי, כי אני לא מנהל לא נכון. לנהל אף קמפיין פוליטי של אף ראש מפלגה. אבל לבנימין נתניהו הייתי אומר לו, בוא תחזור לבנימין נתניהו שהיה לפני 4 שנים. היית מדהים, היית חכם, היית אנליטי, היית מקסים, היית כבוד למדינת ישראל.
מה ההבדל בין ביבי של לפני ארבע שנים וביבי שעכשיו?
ביבי לפני ארבע שנים מעולם לא העביר ביקורת על שלטון החוק. מעולם לא העביר ביקורת על בתי משפט. מעולם לא עודד במהלך מלחמה להעביר 6 מיליארד שקל לאנשים שלא מגיע להם שקל אחד. אדם שמדינת ישראל הייתה נר לרגליו, היה פטריוט אמיתי, בחייך.
יש אנשים שקשה לך, שהיה קשה לך נגיד לנקות את התדמית השלילית שלהם, או שזה בלתי אפשרי? יש דבר כזה?
ב-99% ניתן לתקן, יש אחוז אחד שלא.
מעניין. Okay. מי נגיד היה לך...
לא, אני לא אכנס לזה, אבל...
לא, בוא... לקוח בכללי נגיד שהיה לך נורא קשה...
לא, לא ניכנס לשמות.
לא ניכנס לשמות? מצב. טוב, בסדר. ומה המשבר הכי גדול שניהלת?
זה באמת משבר, וזה סיפור מאוד יפה ומרגש, אבל גם עצוב מאוד. לפני המון 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 שנים, ביקש אצלי פגישה מנהל אחד, שהיה לקוח שלי בעקיפין. אוקיי? והוא בא אליי, הוא אמר לי, אני התמניתי למנכ״ל קבוצה, ואני רוצה שתהיה הדובר שלי. אמרתי לו, אבל אתה לא אהבת אותי בתור הדובר של החברה שאתה עוזב אותה כרגע. זאת אומרת, אני, זה לא שלא אהבתי אותך. אתה היית דובר ושירת את המנכ״ל, לא שירת אותי כסמנכ״ל. אבל אמרתי תמיד שאם אני אהיה יום אחד מנכ״ל, אני רוצה שרני רב יהיה על ידי וישמור עליי. ואני מבקש שתתמנה לתפקיד הזה. אמרתי, לכבוד הוא לי, והסכמתי. עבר שבוע ימים, תביני שעוד לא הכרתי את החברה, אוקיי? אני נמצא בים, זה יום שישי, 5:00. טלפון מצלצל. אומר לי, אנחנו במשרדים כרגע, אתה יכול לבוא אלינו? אמרתי, כן, אני עם קפקפים ובגד ים, אבל אני בא. אמרתי לילה, אשתי, לרועי, היינו עם המון חברים, אני תמיד אוהב ללכת לים עם חברים, כי זה נורא נחמד. אמרתי, אני רגע קופץ פה, אני עוד מעט אבוא. אבל חזרתי רק בבוקר. לבן אדם קראו גידי לנדסברג, הוא היה מנכ״ל רמדיה. אוקיי? ומה שקרה באותו ערב, המפעל בגרמניה, ששם ייצרו את הרמדיה, אמר שזה לא אשמתו, ואין לזה קשר, וזה אשמת הישראלי. לקח לי קצת זמן להבין שבפחית שהגיע מרמדיה, מגרמניה, הרמדיה זה private label, זה השם שלנו בישראל, אבל המוצר זה כמו קופסת טונה, את לא יכולה לפתוח אותה באמצע.
נכון.
ואז הלכתי ביום ראשון בבוקר לדן מרגלית. אז לא היו עשרות תוכניות טלוויזיה, היה דן מרגלית אחד. ואמרתי לו, דן, אני רוצה לבוא לתוכנית, הוא כמובן הזמין אותי מיד, באתי עם הקופסאות, ואמרתי, דן, הנה הקופסאות, בוא נפתח. לפתוח אותה זה פחית, כמו טונה. אמרתי, אתה לא יכול לפתוח ולהוציא את הבי-2. הבי-2 כנראה התאדע, כי הם עשו שם משהו בגרמניה שאנחנו לא מבינים. ואחרי כמה שעות, הגרמנים כינסו מסיבת עיתונאים. הודיעו שהם לוקחים אחריות. הודיעו שהם יממנו את כל מה שקרה. ופעם ראשונה בחיים שלי קיבלתי בונוס מחברת היינץ האמריקאית, כי בזכותי הגרמנים לקחו אחריות. ואז באתי ואמרתי, תראו, אני אמשיך לטפל בחברה עד היום האחרון שלכם, אבל בילדים אני לא מסוגל לטפל, כן, זה, אם הייתי פה שנה, שנתיים, הייתי מטפל גם בילדים, אבל אני פה שבוע. ואז לקחו איש אחר שטיפל מול החברה, מול הילדים,
מול כי ילדים,
לי,
כן.
אני לא היה לי את האומץ, לא, זה מול קשה. ההורים המדהימים האלה, ומול הילדים ש, שלא עלינו קיבלו שיתוק חלקי, ומה שאני רק מאוד שמח ש... בזכות זה שהבנתי מה קרה שם, אז הילדים האלה מסודרים כלכלית. ובחדר ישב גם אדם מדהים שקוראים לו רמי שלמור, שבאותה תקופה היה חלק מהבעלים של שלמור אבנון עמיחי, משרד פרסום מהשלוש הכי גדולים בישראל. והוא גם בעלה של קולגה שלי, אישה שאני מאוד מעריך ומעריץ, קוראים לה אירינה שלמור, משרד יחסי ציבור מאוד טוב. אז הוא אמר לי, רני, עכשיו אני מבין מי זה רני רב. אז אמרתי לו, אני לא מקליט, אבל אם אני אקליט, אשתך לא תיתן לך לישון היום בבית. אז אמר לו, אני גם מספר לה. ואירנה ואני ביחסים מאוד קרובים, אני מאוד אוהב אותה, יש את יחסי ציבור באמת מדהימה ומיוחדת, ורמי הוא גדול המפרסמים, שהוא כבר הרבה שנים לא בתחום הזה, הוא יושב ראש בהתנדבות של דוקו אביב, עושה עבודה מדהימה, אבל זה היה קטע מאוד מאוד עצוב בחיים, לראות שבגלל טעות של מהנדסת מזון בגרמניה, הילדים שלנו קיבלו את הדבר, את הדבר הזה מהרמדיה, והיה גם עצוב לראות את הבעלים של רמדיה, זוג מבוגר שמחר חלק ענק מרמדיה להיינץ הגרמנית, שעושה קטשופ ומיונז, ונסע לטיול באוסטרליה על, על סירה קטנה. הם עבדו 50 שנה, כמו חמורים עבדו, וכל החיים נקטעו להם באמצע. זה מאוד כואב לי עד היום עליהם, הם אנשים מדהימים, מלח הארץ, שפתאום הוא נפל עליהם איזה מכה, את יודעת, במקום ליהנות מהאקזיט שלהם, ולנסוע בעולם, היו אנשים מאוד צנועים, מאוד נעימים, מאוד מקסימים. כואב לי עליהם, וכואב לי על הילדים, אבל בסדר, עשיתי את הטוב ביותר שאני יכול.
עשית את הפעולה הפשוטה שזה להבין, אתה לפתוח ו...
כדי, לא הבנתי. אבל כן. לקח לי דקה, ואז אמרתי, יום ראשון אנחנו טלוויזיה, אנחנו, כי הגרמנים ברוב חוצפתם אמרו, זה לא אחריות שלנו, זה, כן. זה הבונדר הישראלי. אמרתי לה, איך זה יכול להיות? למה מה, אני פותח קופסאות? הרי אם אני פותח, אני לא יכול להשמיש אותם. נכון. כי זה
פותח, סגור, זה כמו הרמטי. תונה. כן.
כן, זה הסיפור.
תגיד, מה דעתך על כל מה שקורה עם ערוץ 14?
תראי, זכותם של אנשים שיהיה ערוץ 14, וזכותם של אנשים גם לאהוב את ערוץ 14. זו הדמוקרטיה. אבל אני חושב שיש הרבה פייק ניוז בערוץ 14, וזה דבר לא תקין. זה לא בסדר.
יש בערוץ 14 פייק ניוז לעומת ערוצים אחרים שאין פייק ניוז?
כן, הרבה.
כמו?
אני חושב שהאמת היא מבחינתם היא אמת שונה משל האמת שאני רואה אותה. עכשיו, אמת יש אחת. האם זה נכון או לא נכון. ואני חושב שהרבה מאוד דברים שהם מפרסמים הם פשוט לא נכונים. ושטיפת המוח שהם עושים היא עוברת את הגבול הטעם הטוב.
וגם בערוץ 12 לנודע עם הכוח 100, שזה גם פייק ניוז שהופץ.
אני לא חושב שזה פייק ניוז. אני חושב
למה זה פוברק?
אני חושב שעד היום לא הוכח שזה פוברק. רק העד, המדינה, מרוב טיפשותה, הרזירה אותו לעזה. אני חושב שאם הוא היה פה והיה מעיד במשפט, היה לנו מאוד לא נעים, וטוב שהוא חזר לעזה, וטוב שהסיפור הזה נגמר. אבל אני מוכן להתערב שאם היה משפט...
הוא לא ממש נגמר, כי זה כן השפיע על הבאג.
נכון, אבל הוא לא השפיע. באג השפיעו דברים אחרים. כמו בן גביר שאומר שצריך לשרוף את כל עזה, או בן גביר שבא ל-600 אנשים שבאו להפגין עם סירות נגד ישראל, שבעיניי אין להם זכות להיכנס לישראל, אבל בטח לא להזוק אותם ולתת להם סתירות, זה מה שהוא עשה. ועל זה אין מחילה, הוא אחראי להג. הוא, סמוטריץ' וכל החברים שלהם, אחראים לזה שראש הממשלה לא יכול לצאת לשום מדינה, כי יעצרו אותו.
אז ערוץ 12 אין לו שום אחריות.
אני לא חושב שיש להם אחוז, אני חושב שהם דיווחו מה שהיה צריך לדבר, עובדה שהסרט הזה הוא נכון. זה לא סרט לא נכון. אבל אני שמח שזה נגמר...
והתקיפה באיראן, למשל.
מה את רוצה לומר על התקיפה באיראן?
שיונית לוי הייתה כבר מוכנה עם הבגדים.
היא עיתונאית, כל הכבוד לה.
איך ידע, אבל לא...
זה לא מעניין אותי, מה זה מעניין אותי?
לא משנה איך.
מה זה אכפת לי? כל עוד היא הייתה...
זה די משנה
איך. אני אסביר לך. איפה זה היה צריך להטריד אותך, כאזרחית, אוקיי? אם חס וחלילה היה לה איזה, אני לא יודע אם היה לה מידע או לא, אבל נגיד שהיה לה מידע, והייתה מספרת את זה לך, לי ולעוד כמה, אוי וייזמיר. אבל אף אחד לא ידע.
אז היא כאילו כל זה נשאר בין נגיד שלושה אנשים בתקשורת שיבואו מוכנים, זה בסדר.
אין לי שום בעיה עם זה. אם הם קיבלו טיפ, אני לא נראה לי גם שקיבלו, אבל נגיד, שפו עליהם, הם עיתונאים, טוב מאוד. טוב מאוד שהם היו...
והבן אדם שסיפר.
אין לי מושג אם זה נכון, אני חושב
לא,
שזה
המצאה. לא, לכאורה, הבן אדם שסיפר.
אם הבן אדם שסיפר, אם יש לו סמכות, כל הכבוד, אם אין לו סמכות, זה לא תקין.
וזה, אוקיי.
אבל אני חייב לומר לך את האמת.
כן.
אני חושב שאף אחד שם לא עבר על החוק, בוודאות, אוקיי? הם אנשים חכמים, עשו אחד ועוד אחד, הבינו שאיזה מטוס עזב את ישראל, למה הוא עזב את ישראל, מזה הם הבינו שמשהו הולך לקרות. זה הסיפור האמיתי. אז זה שאנשים עושים אחד ועוד אחד, זה כמו שאני עשיתי אחד ועוד אחד עם הפחית של רימדיה. שזה הם אנשים אינטלקטואליים ולא סתומים, וכל הכבוד שהם עשו את זה. שפו.
טוב, נדע את זה בהמשך, ומה אתה חושב על ינון מגל?
תראי, ינון מגל היה אדם מקסים, שהיה בסיירת מטכ"ל. הוא נפל נפילה בוואלה, נהיה חבר כנסת, נפל שם בעקבות וואלה. אני חושב שהוא המציא את עצמו מחדש, אבל כדי להמציא את עצמו מחדש ולהפוך לסוג של אדם שהעליהום יוצא לו כחלק מההופעה שלו, חלק מהפרזנטציה, ולהכניס לאנשים דברים שחלקם אפילו לא נכונים, ברמת המכונה, לדעתי זה טעות קשה. אני חושב שיום אחד הוא מאוד יצטער על זה, מול הילדים שלו.
כן?
כי בבייסיק הוא אדם מקסים, by the way. אבל בדמות שהוא יצר לעצמו, היא דמות תוכחה נגד צד אחד של המפה, וזה נורא.
לכל ערוץ יש את הצד שלו.
זה כמו ששר בממשלה, או שר בלי תיק, חבר כנסת, whatever, אבי מעוז, שאמר שאסור לחיילות להתגייס לצהל, ואסור להם להיות טייסות, ואסור להם ואסור להם. אז אני כתבתי לו, תחזור למערה שלך, אבל הנכדה שלו היא היום בחיילת בקרבי. אז כל אחד מקבל את הסתירה שלו חזרה מתי שמגיע לו.
כן, חד משמעית, ואנשים יכולות לעשות מה שהן רוצות כמובן.
בוודאי, וכל הכבוד שהן עושות את זה.
נכון.
כי בזכות הטייסות המדהימות האלה, לוחמות השריון, המורות, כל האנשים המדהימים האלה שהולכים לעשות צבא אחר, אני מצדיע להם.
מי אתה חושב שיכול, אם היית צריך לבחור, יורש אחד לרני רב, מי זה היה?
לא הייתי בוחר, יש לנו חברה עם 50 עובדים, אילה היא רוקחת אחראית והיא מנכ"ל החברה, יש לנו עובדים מדהימים, בחרנו אותם בפינצטה, חלקם הגדול הולך עם שעון קרטי על היד, זה 10 שנים, חלקם השני הולך עם שרשרת ושעון, זה 20 שנה, וחלקם כבר 30 שנה. איש יחסי ציבור יכול לעבוד עד גיל 100.
מי הולך עם 30 שנה?
עובדים, שהם עובדים 30 שנה.
לא, מה הם עם שרשרת שעון ו...
ואז הם מקבלים עוד משהו מאוד יפה. בכל מקרה, אני חושב שלהיות איש יחסי ציבור, זה יכול להיות גם אם תהיה בן 100, כל עוד אתה up to day, מבין טוויטר, מבין פייסבוק, מבין טיק טוק,
כן,
מבין
העולם כל המצאות מתחדש, שלכם הצעירים. נכון.
כל עוד אתה up to day, אתה יכול להיות the best.
ותגיד, מה הטיפ שלך באמת לאיש יחס מתחיל, דובר, תקשורת?
אחד, להיות ללא מורא ופחד. 2, תמיד לומר אמת, או לא לומר, אבל בטח לא לשקר. 3, להיות קריאטיבי. 4, ללמוד what's going on באריה שלך. ו5, כל הזמן, לעבוד קשה, 24/7. המקצוע שלנו זה לא לשים רגע לרגע ולהגיד, איזה יופי, הגעתי להיות החברה הגדולה במדינה. אחרי דקה נפלת. 24/7 לעבוד מההתחלה. כל בוקר זה
מה שאמרת עכשיו, גיל סמסונה, והוא פה מרצה ברייכמן, הוא אמר את זה בול. ברגע שאתה בטופ, תחשוב איך אתה יכול לחדש עוד.
בוודאי, כי גיל סמסונה הוא גדול הפרסומים הישראלים, אדם מדהים. דרך אגב, תומך לדעתי בנתניהו.
נכון.
אני מאוד אוהב אותו ומאוד מכבד אותו, ואני חושב שהוא פרסומי דגול. אין לזה קשר בכלל.
אני אמסור לו דש.
בשמחה גדולה.
נעשה איזשהו משחק קצר, או כזה, תגיד מה שאתה חושב, ואז נעבור לשאלות מהעוקבים. בנימין נתניהו או יאיר לפיד?
תלוי במה.
אילון מאסק או מרק צוקרברג?
שניהם אנשים גאונים, אבל שגם הורסים את החברה העולמית.
דונלד טראמפ או קמלה האריס?
אני לא יכול לשכוח לדונלד טראמפ שהביא לי את הילדים הביתה מעזה, ועל כך כל החיים אני יודע לו, ויש את החווה לפניו. רק בזכותו ובזכותה של מרים אדלסון, הילדים שלנו חזרה בבית מהמנהרות. אם זה היה תלוי בסמוטריץ' ובכל החבר מרעב, הם עדיין היו יושבים בעזה, והיו מתים מרעב.
ערוץ 12 או ערוץ 14?
במקרה הזה ערוץ 12.
יחסי ציבור או פוליטיקה?
יחסי ציבור.
כסף או כוח?
זה אותו דבר בעיניי.
השפעה או פרסום?
השפעה, אבל השפעה נכונה. לא השפעה לא נכונה.
טוב, אז נעבור עכשיו קצת לשאלות מעוקבים. אתה איש מכובד, מדי פעם כשאתה עונה לכל מיני אנשים, אתה יורד לשפה נמוכה ומקלל אנשים במילים שלא ראויות, לאיש במעמדך.
אני לא חושב שאדם צריך לשחק במעמד שלו. אני אזרח כמו כל אזרח. וברגע שקם מישהו ומנבל את הפה שלו, אתה חייב לעצור אותו בידיים שלך ובפה שלך. במידה ולא עצרת אותו, סימן שאתה מסכים לזה. אז אני לא מסכים, אני לא מסכים שיקללו פה אף אחד. ראיתי אישה אחת מנובלת, שאני מאחל לה את כל הרע בעולם, כללה את גדי אייזנקוט ברמה נוראית, או מישהי אחרת איכלה ליועצת ללכת לדחו. כל האנשים האלה חייבים לקלל אותם חזרה ככה, שהם ילמדו לא לצאת מהבית. כי המקלל יקולל, ואני לא משחק, המזל שלי בחיים שאין לי אגו, ואני לא אומר, אני רני רעב, מי אתה? אני רני רעב כמו רני כהן או רני ורסנו. קיללו אותך, תענה, כי מחר הם יקללו גם אותך, ואותו ואותו, ואת תקחי ללב, לא תצאי מבית שבוע. אז אני לא
מוכן לזה. אני מזל סרטן בתוך, אני אקח ללב.
אז זה לא בסדר. זה לא בסדר. לא בסדר. צריך להוקיע את האנשים האלה. האנשים האלה מבינים רק כוח. ושאת מקללת אותם חזרה, הם גם מבינים את זה.
רק תקרב את המיקרופון שישמע יותר טוב. נעבור לשאלה הבאה. האם בפרשת משחקי חברה של אייל גולן, יש דברים שאתה יודע שאחרים לא יודעים?
לא, אני יודע שבאמת אייל גולן לא עשה כלום.
איך אתה מצליח לשים את, את העמדות שלך בצד ולהמשיך לייעץ בנושא תקשורת בצורה כל כך אובייקטיבית?
כי אני אדם מאוד אובייקטיבי, שהיושרה היא נר לרגליי, ואם אני אדע, גם כתבתי את זה לפני שבועיים, סטרוג, השרה, שיש לי הביקורת מפה נכון. ירושלים, כי היא לא החזירה את הילדים הביתה, עשתה משהו מאוד חיובי. כתבתי פעם ראשונה מסכים איתך.
מי אחראי על הטוויטר שלך, ולמה לפעמים כתוב מעולה, ולפעמים שגיאות חילים וסימני פיסוק לא קשורים?
אז אני אסביר. אני כותב הכל בחמש בבוקר, ואז הצוות שלי במדיה מעלה את זה. לפעמים אני כותב תוך כדי נהיגה, זה יכול להיות, גם, לאחרונה זה גם זה נפסק, אבל אני נותן הרבה סימני קריאה, כי אני רוצה לזעזע. וזה לא מעניין אותי שכותבים לי סימני קריאה, סימני פסוק, באמת, תודה רבה לכם, אבל זה לא רלוונטי, כי אני מאוד רוצה לזעזע אתכם. אני רוצה שתבינו שיש כאן קטסטרופה, ואני רוצה שתבינו שאם לא נעצור את הקטסטרופה הזאת, אנחנו נהיה הרלם, ואני לא רוצה להיות הרלם. אני לא מוכן שיהיו כאן טרוריסטים יהודיים שיבואו לבתים של ערבים וישרפו אותם. אני מוכן לשרוף את הבית אם אני יודע שיצא משם טרוריסט. בוודאי אני אישית אשרוף את הבית. אבל אם חפים מפשע יירצחו כאן, זה לא מתאים לי. ונרצחים פה כל יום אנשים.
נכון.
והגיע הזמן לעשות
איזה סטור. גם בילדים.
ואפרופו, שאלת אותי על מאי גולן, היא לא עשתה שום דבר לחזק את מעמד האישה במדינת ישראל. היא פשעה לכל מה שעשתה כאן, נווה ערד, יעל דיין, לימור לבנת, שרה כהן, שרה דורון, שרה שטרן קטן, מרשה פרידמן, שולמית אלוני, ואימא שלי. שהיא הייתה האישה הראשונה בישראל לסיים את המכלל ביטחון לאומי של צהל. עד היום אין אישה בתפקיד הזה במשרד הביטחון כרמח הנחל. האנשים האלה קידשו נשים וקידמו אותם, והיא עשתה בדיוק הפוך. ודרך אגב, עד היום לא הגיעה שום תביעה לחדשות 12 על שתי התחקרים הנוראים שלה, שאם היא תסיר, בסוף יסירו לה את החסינות, היא תישב בנווה תרצה. אין חוכמות פה.
אוקיי, עכשיו פה מישהו בתיבת שאלות רשם, למה שונא הציבור הזה מקבל במה? ועכשיו כאילו, אני אשאל אותך, למה אנשים חושבים שאתה שונא ציבור?
אני מוסר. אני חושב שזה או אדם שמופעל על ידי מכונה ושואל אותך שאלה כדי להתנגח, לא שונא ציבור, להפך. אני לא חושב שיש מישהו שאוהב את עם ישראל יותר ממני.
לא, אתה גם נורא נחמד, הסכמת לבוא, אתה בא...
אני הולך לשוק הקרמה, אני מתחבק עם כל האנשים. אני 40 שנה בעלות, למה אותו בן אדם שכתב את זה מתנדב פעם בחיים שלו? הוא עשה פעם משהו למדינה בחיים שלו. אז הכי קל לכתוב אנונימי. שייתן את השם שלו, בוא נעשה גוגל, נראה מה הוא עשה.
אני אבדוק.
מעניין, תראי שהוא לא עשה כלום. או שתראי שהוא מופעל לידי המכונה, גם זה יכול להיות.
ממתי התחלת להיות כזה בוטה?
מהיום שהבנתי, שאם אתה לא תהיה בוטה, זה יעלו עליך. ואתה צריך לעצור את זה. זה הכוח שלי, לעצור את, את הגועל נפש הזה. גם במחיר... שיגידו כמה אנשים, זה לא מתאים למעמדו. אין לי מעמד, אני אזרח כאזרח. אין לי אגו. אני רוצה רק שהנכדים שלי יחיו במדינה נורמלית. שאנשים יברכו אנשים ברחוב, כמו שאני עושה. שאנשים יחבקו אנשים, ולא יחפשו להרעיל אותם.
אתה כמו, אתה כאילו מי שלא טורף נטרף.
בדיוק כך, זה נכון.
האם הצבעת פעם לליכוד או מפלגות ימניות?
בוודאי, זאת אומרת, הצבעתי 4 פעמים לליכוד.
האם השלמת עם
עודף? ובבחירות האחרונות הצבעתי למפלגה הימנית. בוודאי, מה זאת אומרת?
האם השלמת עם מרדכי דוד?
לא, השלמתי ואין לי עניין להשלים. לא רוצה קשר עם אדם כזה. בעיניי הוא פושע.
האם מפריע לך שיש אנשים שקשה להם עם הטון והקול שלך?
לא. מאז שאני צעיר, זה לא מעניין אותי.
זה מגיל צעיר כאילו משגעים אותך?
לא, יש לי קול צייצני מגיל שאני זוכר את עצמי, וזה סימן העיקר. שאני מתקשר לו שלום. אז המרכזנית נגיד באחד ארבעה, זה רני רב.
האמת, זה אחלה סימן היכר.
הכל בסדר.
מה השמועה הכי הזויה שהיה עליך?
יש הרבה שמועות כאלה, אבל עם שמועות, אז זה לא רלוונטי.
בשעה האחרונה, אתה מגן על אנשים בגלל כסף?
ממש לא. כשהגנתי על אותו בחור בטירונות שלי, זה לא היה בשביל כסף. אבל מאז אני מגן על כל האנשים, כולל על הילדים האוטיסטים.
זה חשוב גם.
בוודאי שזה חשוב. אני תמיד מגן על מי שצריך הגנה. לא למי שלא מגיע הגנה. אם אני אדע שאת לקוחה שלי ואת אשמה, לא תקבלי הגנה.
וואלה.
תקבלי הגנה בסיסית, את יודעת, אבל אני לא אגיד לאורך ידיעות אחרונות, תקשיב, היא צדקת, היא אישה מדהימה, היא לא אשמה, ממש לא.
זה חלק מהאובייקטיביות ששאלו פה גם.
חייבים להיות אובייקטיביים כל הזמן במקצוע שלנו. מי שלא אובייקטיבי, בסוף היום התקשורת לא תתייחס אליו ולא תאמין לו. שאם אני אגיד לעיתונאי משהו, הוא יאמין לי, כי בחיים לא שיקרתי אותו. ואין לי שום סיבה לעשות את זה היום.
כן.
למה?
ואותך התקשורת אוהבת?
אף פעם לא טרחתי לברר את זה.
תשמע, אתה מקבל סיכורים, אז כנראה אוהבים.
או שכן, או שלא, לא עסקתי בזה. באמת שלא עסקתי בזה, זה ממש לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי...
אתה אוהב מצלמה, אבל.
כל בוקר... אני אוהב מצלמה, כי היא, קודם כל, מה זה אוהב מצלמה? אני במהלך השבוע לא הולך לשום תוכנית, כי יש לי 180 חברות, אני צריך לטפל 50 עובדים. שישי, כן. אני קם בבוקר לקשת בבוקר, אם מזמינים אותי, אני, יש לי את המדור בקשת אצל חיים אתגר, מה ירגיז את רני רב, ובערב בערוץ 13, אם אני פנוי. אז בעיניי זה שליחות, כדי להציל את מדינת ישראל. מדינת ישראל בבחירות האלה תצטרך הצלה מאנשים כמו מאי פלורת בדרה גולן, שהשתלטו כאן על המדינה שלנו. ואסור שזה יקרה, אסור. וכמו מאי פלורה בדרה גולן, יש כמעט 30 חבר כנסת כאלה היום, מתוך קואליציה של 68, שלא ראויים להיות בכנסת, שלא ראויים להיות מנהיגים, שאורסים את המדינה שלנו מבחינה ערכית. זה אנשים שלא הייתי רוצה לראות אותם בכנסת ישראל הבאה.
אנחנו כאילו רוצים לסיים, אבל אתה כאילו שוב חזרת על מאי, אבל מרגיש שיש לך משהו עם מאי ספציפי, נגיד טלי גוטליב או מאי גולן, אתה כאילו...
גם טלי גוטליב, נכון, בעיניי זה הביזיון
הכי גדול,
הנוסף של הכנסת הזאת. וטלי גוטליב היא עורך הדין מוכשרת מאוד,
אפשר לקחת לה את זה. אפשר לאהוב אותה, אפשר לא, היא חכמה.
נכון, ואני לא אקח לה את זה. עורך הדין מוכשרת, אישה חכמה, אבל אישה שלא הבינה שהיא עלתה כיתה ונהייתה חברת כנסת במדינת ישראל, ומה שחשוב לה, שאת או מישהו אחר יעריץ אותה, וזה דבר מזעזע, כי בשל ההרצה הזאת היא מוכנה לקלל את כולם, כולל את המדינה שלה, כולל את סמלי השלטון שלה.
אני ששאלתי אותה... לא פה, ראיתי אותה ושאלתי אותה פשוט אם היא חושבת שמעריצים אותה, היא אומרת שלא, זה לא מעניין אותה גם.
בסדר, אז לה אני לא מאמין מה שנקרא.
אוקיי, יש משהו אחרון שתרצה להגיד?
שאני מאוד מקווה שמי שמאזין לך יבין שהוא לא ייתן לאף אחד לרמוס אותו, לאף אחד לקלל אותו, לאף אחד להשפיל אותו, שילחם על הצדק שלו וילחם על הצדק של המדינה ויבין שאסור לנו לא לעשות שינוי הפעם הזאת, להביא אנשים צעירים כמוך, מוכשרים, לקבל את התפקידים הבכירים, על מנת לבהר את המדינה הזאת משחיתות ומגועל נפש.
תודה רבה.
תודה רבה גם לך.